יפו סיפור האל, הכי יפו שיש.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות ולמאזינים ולשוקי שהיום נמצא על תורים גבוהים. אתם על רדיו סול, בתוכנית כי אני חייל, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו כאן כמדי שבוע כדי לתת לכם מידע שרלוונטי למתגייסים, למשרתים בצהל, וכמו שכל האוכלוסייה הרלוונטית של המתגייסים יודעת, אז אנחנו שנייה אחת לפני אוגוסט, ובאוגוסט מתחילים הגיוסים לכל ה... קרביים ולכל המקצועות האחרים, וביניהם למקצועות הנהיגה. אז היום אנחנו נדבר בהרחבה על עולם הנהיגה והנהגים בצהל, ואני נמצאת בלא מעט קבוצות פייסבוק של חיילים, ורואה מה מטריד אותם, ואיזה שאלות הם שואלים, מה הרצונות שלהם. ונדמה שעולם הנהיגה בצהל הוא לא תמיד התחום הככה מאוד מועדף על הצעירים, וכדי להעמיק בנושא הזה, ולהבין יותר, הזמנתי לכאן את המומחה בתחום, אלוף משנה במילואים רן קינן, ינקו. צהריים טובים.
צהריים טובים.
תודה שהגעת. ורן יסביר לנו קצת על התחום הזה בצהל, ועל העולם הזה של הנהיגה והנהגים. ובסוף התוכנית אנחנו נקדיש גם כמה דקות לפסטיבל מתגייסים, שמתקיים מחר, ונבין... למה צריך את זה, ומה הוא כולל בימים אלה של קורונה, וחשוב שגם כל מי שמאזין לנו ידע, שזה לא רק סוג של מסיבה או פסטיבל, אלא חלק חשוב בהערכות לגיוס. וזהו, סיימנו את ההקדמות, ועכשיו אנחנו נגיד שוב צהריים טובים לרן, ואני אשמח שנפתח את השיחה בזה שנבין מי למעשה אוכלוסיית היעד של צהל, שמאותרת כנהג פוטנציאלי.
עולם הנהיגה בצהל הוא עולם רחב מאוד.
אוקיי.
האיתור מתקיים לפני הגיוס, בשלב שהמלשב הוא סדר גודל של שנה וחצי, תהליך מתחיל שנה וחצי לפני הגיוס. האוכלוסיות הן מגוונות, מהסיבה שהצבא וחיל הלוגיסטיקה רוצה שהחיילים או המפקדים עתידים יתפתחו מלמטה. זאת אומרת, אפשר לראות חיילים עם קבעות גבוהות, קבעות פחות גבוהות, כל מנעד האוכלוסייה של מדינת ישראל, נמצא בתווך הזה של נהיגה בצהל.
זאת אומרת שהסטיגמה הזאת, שמי שהולך להיות נהג, הוא מישהו שהנתונים שלו נמוכים, והוא לא יכול להיות משהו אחר בצבא, זאת סטיגמה שהיא לא בהכרח נכונה, או בהכרח לא נכונה.
בהכרח היא לא נכונה. Okay. יחד עם זאת, אפשר גם להתעלם מכך שבעלי נתונים גבוהים, הצבא ירצה אותם לעולמות תוכן נוספים, סייבר, מקצועות לחימה, אבל ההסתכלות היא רחבה, כאשר ההבנה שמקצועות הלואו-טק בצהל, הם מקצוע לחיים גם, מעבר למקצועות שהם דברים הטריוויאליים שקורים כרגע במשק, כמו שציינתי, סייבר, טכנולוגיות וכולי.
אוקיי. Okay. יש איזשהו פרופיל שממנו אפשר להגיע למקצועות האלה, או שאי אפשר להגיע? זאת אומרת, יש מגבלות פרופיל?
מגבלות פרופיל אין. יחד עם זאת, אני רוצה גם אפילו לחדד. להיות נהג, או במקצוע נהג בצהל, לא מחייב רישיון נהיגה.
אוקיי.
זאת אומרת, היום הנתונים מדברים על סדר גודל של 50% מהמתגייסים לנהיגה, מגיעים בלי רישיון בכלל.
בלי רישיון מסוג כלשהו.
בלי רישיון בכלל. אוקיי. זאת אומרת שישנה פה הזדמנות גם לאותם אלה שיהיה להם קשה מבחינה כספית, מבחינת העלות, לקבל את הרישיון באזרחות, לקבל את הרישיון על חשבון הצבא, להתפתח במסלול, ובסופו של דבר גם באזרחות, להיות במקצוע שהוא מאוד נדרש, מאוד מכובד, ומאוד, אנחנו תכף נדבר על נושא המשכורות וכולי, אין במה להתבייש בזה.
אוקיי, תכף נדבר על זה. אז דיברנו על, על בעצם מי יכול להיות נהג, ואתה אומר שזה יכול להיות מגוון רחב של, של מלשבים, של מיועדים לשירות.
נכון.
כולל פרופיל 97, כולל מישהו
יכולה? כולל פרופיל 97, סדר עדיפות בצהל אומר, או ההנחיה היא שמי שרוצה להיות לוחם ויש לו את הנתונים, הוא יהיה לוחם קודם כל.
אוקיי, יש לוחם שהוא נהג, נגיד נהג מבצעי, למשל. כן.
ישנם כמה סוגי נהגים בצהל, וגם כמה מסלולים.
Okay.
אני אתחיל לפרוט אותם, אני אעשה את זה במסודר על מנת שנעשה פה סדר, כי באמת יש פה איזושהי ערבוביה. אני אתחיל קודם כל מהמסלול הרגיל, זאת אומרת, אני מלשב, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, או לחליפין אני רוצה להיות נהג. דרך אגב, מי שרוצה להיות נהג בצהל, הוא בא לנתונים הנכונים.
מה זה נתונים הנכונים?
נתונים נכונים זה אומר שבעיקרון אין לו נתונים להיות קרבי.
אוקיי.
והוא אומר שרוצה להיות נהג, ישנם סיכויים גבוהים מאוד שיקחו אותו להיות נהג בצהל.
זאת אומרת שאני צריכה פחות מ-82, מ-72?
72 ומטה, כן.
72 ומטה, אני יכולה...
כן, כן. כי הצבא יעדיף בהסתכלות שלו קודם כל לקחת לוחמים שהם לא בהתנדבות, כמו תותחן, כמו חיל השריון, אם יש לך את הפרופיל. יחד עם זאת, אני יכול גם להגיד שהיו לנו נהגים עם פרופיל, התחילו את המסלול הנהיגה וביקשו לעבור ליחידה קרבית, והעברנו אותם ליחידות קרביות. זה אפשרי.
אוקיי.
עם מס הרצינות של אותו חייל, הוא באמת רציני בהסתכלות ובמסלול.
אוקיי. אז הבנו מבחינת נתונים, בוא נדבר קצת על המסלולים, כדי שכמו שאמרת, נעשה סדר.
אוקיי, אני אתחיל ממסלול הקדץ. מסלול הקדץ, קטם צבאי, בחור 17-18 שרוצה להיות נהג בצהל, מגיע ללשכת הגיוס באזור שלו, בכל לשכת גיוס יש נציג קדץ, שזה התפקיד שלו, הוא מאתר או לחליפין מגיעים אליו, הוא מקבל ואוצ'ר להגיע ללימוד תיאוריה, סדר גודל של מעל 30 שיעורים, עובר את התיאוריה.
רגע, מתי מתחיל הקדץ, הקורס הקדם צבאי?
התחום הקדם צבאי מתחיל סדר גודל של שנה מראש. זאת אומרת, שנה מלפני הגיוס, הוא מתחיל את כל תהליך הקבלת רישיון.
אוקיי.
כשכל התהליך הוא על חשבון הצבא.
זאת אומרת שאם בדרך כלל החבר'ה מסיימים י"ב ואז מתגייסים, אז למעשה בי"ב, במהלך י"ב, הם עושים את הקורס הזה.
בדיוק. הם עושים קורס נהיגה, תיאוריה, הם עושים טסט, ומה שגם טוב בתהליך הזה, או במסלול הזה, זה שברגע שאתה עובר את הטסט, אתה מקבל את הרישיון האזרחי לפרייבט, לרכב פרטי. זאת אומרת, אתה יכול להתחיל לנהוג על הרכב בבית, כשאתה מתגייס, אתה חייב לעבור טירונות, תכף אני אפרט גם כן כמה מסלולים שקיימים בנושא הזה, אתה עובר קורס נהיגה צהלי, ומקבל את הרישיון הצבאי לנהוג על מסעית עד 12 טון, או לחליפין מעל 12 טון, תלוי מה המסלול. בקדת זה עד 12 טון.
אוקיי. עכשיו, כשאני, לצורך הדוגמה, אני ביוד ב', אני עושה עכשיו את התיאוריה ולומדת, עושה שיעורי נהיגה, אני עושה את זה מה, במקום מגוריי, אני צריכה לעשות את זה באיזשהו מקום שאתם כצהל מחליטים, איך זה עובד?
מקום מגורים. הרעיון הוא שאותו בחור, נער, בן אדם שרוצה לקבל את הרישיון על חשבון הצבא, ליד מקום מגוריו, שלא ייסע באוטובוס ושלא יצטרך לנווט את עצמו להגיע לבית ספר, במקום מגוריו. הנושא הזה מאוד מוסדר, מאוד מסודר, הוא מובל על ידי חיל הלוגיסטיקה, פשוט צריך להגיע ללשכת הגיוס, להגיד שהוא רוצה קדץ, גם זה יכול להתקיים בצו הראשון, כי הצו הראשון הוא יחסית הרבה זמן לפני הגיוס, ומאותו רגע שהוא מאותר ומאושר מבחינת הנתונים, הוא מקבל ואוצ'ר, הולך ללמוד תיאוריה, נהיגה, טסט, ומקבל את הרישיון הפרטי לנהיגה ברכב פרטי.
שזה אומר שלמעשה גם במהלך שנת י"ב, אם כבר הוא סיים את התהליך ויש לו רישיון, הוא יכול לעשות שימוש ברישיון, להנות ממנו כאילו על חשבון הצבא, כי הוא למד על חשבון הצבא, עד לגיוס.
בדיוק. Okay. אני חייב להגיד פה עוד איזושהי נקודה שהיא חשובה למאזינים. ישנם גם כאלה שאומרים, אני אעשה את המסלול, אני בתוך המסלול, אני אקבל את הרישיון האזרחי, ואז אני אעשה את הכל לא להגיע להיות קדצניק. חשוב להגיד שבנושא הזה,
מה זה לא להיות קדצניק?
זאת אומרת, אני אתגייס לצבא, אני אעשה בעיות במרכאות מחופלות, ואני לא יהיה נהג. אז זה לא עובד ככה, כי ברגע שאתה במסלול, זה הסכם דו-סיטרי, בין הפרט לבין המערכת, וזה מה שמקיימים, כי בסופו של דבר, ישנה בעיה גם.
תמשיך, אני אטפל בזה. מה הבעיה?
הבעיה היא שישנם כאלה שעושים מקבלים את הרישיון, והם מחליטים שהם לא רוצים להיות נהגים.
אוקיי, ואז מה הצבא יעשה לי? הוא לא ייקח לי את הרישיון.
הצבא לא ייקח את הרישיון, אבל הצבא ייקח אותך למסלול הנהיגה, כפי שאתה התחייבת, כבן אדם, כחייל העתיד.
אוקיי. אתה אומר, אל תנסו לרמות.
בוא נגיד שהמערכת כבר בעלת ניסיון רב בנושא הזה. ואני חושב שמס הרצינות הוא דו-סטרי.
אוקיי.
אם אנחנו מדברים על עלויות, אנחנו מדברים על סדרי גודל של מעל 9,000 שקל, עלות ל... אם אני עכשיו הולך באופן פרטי.
שהצבא משקיע בך.
והצבא משקיע בך, תכף אנחנו מדבר גם מה הצבא משקיע מעבר. כי זה לא רק הרישיון עצמו, אלא מה קורה איתך גם בשירות. אני עוד פעם חוזר להתחלה, למקצוע לחיים. היום במדינת ישראל קיים פער של מעל 2,000 נהגים מכל הסוגים. זה מצחיק שבימי הקורונה, כשאתה מסתכל גם בפייסבוק ומסתכל גם בדרושים, אתה רואה שכמות הדרישה לנהגים היא פשוט משהו לא נורמלי.
היא אדירה, כן.
וגם השכר הוא שכר שהוא מאוד מכבדת אותו בעל תפקיד. זה סדרי גודל שמה 10,000 שקל נטו.
אוקיי.
זאת אומרת, יש פה הזדמנות לאותם אלה שרואים את העתיד שלהם, ובוא נגיד שאפילו בעשר שנים הראשונות שלהם, לאחר הצבא באזרחות, שאפשר להתקיים ובצורה מכובדת, עם מקצוע מאוד מכובד במדינה. אני גם אומר לכולנו, בימי הקורונה, הגל הראשון, המשק עמד, כל התעשייה והנהיגה עבדו, כי זה מה שמניע את המשק. לכן אני חושב שזה כיוון מאוד טוב לכל אותם אלה שרואים את עצמם, עם מקצוע, ולא סתם באים לבזבז במחות את הזמן בצהל כנהג.
אוקיי, אז בוא, עשינו את הקדץ.
דיברנו על הקדץ.
ואחרי שסיימתי את הקדץ, אני משובץ או משובצת לאן?
יופי. ברגע שאתה מסיים את הקדץ, אתה מתגייס כקדצניק, אתה מגיע לבית הספר ללוגיסטיקה.
אוקיי.
כמובן טירונות, ואז אתה עובר את שלב ההכשרות. זאת אומרת, אתה, מצד אחד יש לך רישיון עד 12 טון, אבל ישנם בצהל קריטריונים מאוד ברורים לנהיגת רכב. אתה לא עולה סתם על רכב, ג'יפ, נמר או כל דבר כזה, סליחה, ג'יפ או אמר וכולי, אלא אתה חייב לעבור הכשרה לאותו כלי רכב.
זאת אומרת שעוברים הכשרות ספציפיות.
הכשרות יהודיות לכלים, אתה גם מקבל אישור ממשרד הרישוי הצבאי, ואז אתה משובץ ביחידה קרבית, אורפית, תלוי עוד פעם בפרופיל, בנתונים האישיים, איזה רקע אתה הגעת, ואתה מתחיל את מסלול הנהיגה.
אוקיי.
גם בתור נהג, ולא משנה איפה שאתה נמצא, ברגע שיש לך נתונים, אתה גם יכול להיות קצין בעתיד, מפקד בצהל.
אוקיי.
ישנו דוגמה מובהקת של מפקד מרכז הובלה לשעבר, שהוא התחיל בתור נהג במרכז הובלה, והוא סיים את השירות הצבאי שלו בתור תת-אלוף. זאת אומרת, הכל...
הכל אפשרי.
אפשרי. ישנם הזדמנויות פז בדבר הזה.
אוקיי. בואו נדבר על מקצועות נהיגה יותר ייחודיים. יש נהג אמבולנס, יש נהג, לא יודעת...
מלגזה.
מלגזה, רכבי מסע ממש כבדים. זאת הכשרה אחרת, או שהבסיס הוא אותו בסיס שנתת עכשיו?
אני אנסה לעשות קצת סדר. ההכשרה ל... זה מתחלק עד 12 טון ומעל 12 טון.
Okay.
עד 12 טון, ישנם שלושה מוקדים שאפשר לבצע את ההכשרה, קדץ שדיברנו,
okay.
בית ספר ללוגיסטיקה שנמצא בעיר הבאדים, בקריית okay. ההדרכה, ובמרכז הובלה. שאלו שלושת הגופים הגדולים בצהל שמקיימים את ההכשרה הזו. אם אני עכשיו לוקח את סוגי הרישיונות, אז הרישיון היחיד שאי אפשר להשתמש בו באזרחות, או לחליפין, לסיים את השירות ולהמשיך איתו באזרחות, זה אמבולנס, כי למדה יש את ההכשרה שלהם, היא הכשרה יהודית וייחודית.
Okay.
מה גם שהרכבים בצהל הם רכבים קרבים, אמבולנס קרבי וכו', ככה שההכשרה היא שונה.
הבנתי.
להיות נהג אמבולנס, אתה לא מקבל את הרישיון גם באזרחות.
הבנתי. אז זה ההבדל, כל השאר?
כל השאר, כולל מלגזנים, הרישיון ממשיך כרישיון אזרחי.
מנוף?
מנוף בצהל, אין הכשרת מנוף. גם היום כשאנחנו, כשעברנו או מעבירים להם בצהל, סתם דוגמה, מחולה על מסעית סמיטריילר, זה בדרך כלל אזרחי, בחור אזרחי שמגיע מחברה פרטית, הוא מפעיל את המנוף.
הבנתי. אוקיי. אני חייבת לעשות קדץ כדי להיות נהג בצבא?
המסלול השני, הוא ישנו מסלול הרגיל. אני התגייסתי לצהל, אמרתי או לא אמרתי שאני מבקש להיות נהג, מגייסים אותי, אני מקיים טירונות של שלושה שבועות, דרך אגב, הטירונות היא אותה טירונות, שלושה שבועות לכל אותם, נקרא לזה גופים שמקיימים את ההכשרת נהיגה, ואז אתה מגיע לבת שש, בית ספר ללוגיסטיקה, מכשירים אותך.
יושב היום בעיר הבאדים?
בעיר הבאדים, במקרה העברתי גם את... אותם מצריפים, כי הייתה לי את הזכות.
Okay.
ואז אתה מקיים שם את ההכשרה עד 12 טון, אתה מקבל רישיון, אתה יכול לנהוג על כל סוגי הרכבים, עד, יש שם רכב שנקרא אינטר בצבא, או בסלנג דנה, זה הרכב שאתה יכול לנהוג עליו, ומטה, זאת אומרת ג'יפ, אמר וכו'. עוד פעם, אתה עושה הכשרה יהודית לכלים האלו, בין כמה שעות לכמה ימים, ואז אתה יכול לנהוג על מנעד רחב של רכבים, בדגש על היחידות הקרביות.
אוקיי. עכשיו, הרכבים האלה, אתה אומר, יש הכשרה ייחודית, חלקם רכבים די גדולים, מסיביים. מי מעביר את ההכשרה הזאת? זאת אומרת, זה חייל שמעביר לחייל? זה קצת...
ככה. זה המסלול השני שדיברנו ברשותך, אולי, אני אדבר רק על המסלול השלישי.
מעולה.
המסלול השלישי הוא מסלול שאתה מתגייס למרכז הובלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הצבא מכוון אותך להיות נהג מעל 12 טון.
אוקיי.
Okay. יש פה הרבה הזדמנויות, איפה אנחנו נדבר עליהן במהלך השידור, אבל בקצרה. אתה מתגייס לצהל, מגיע לאחד משלושת הבסיסים של מרכז הובלה, מחנה טירה, שאוטוטו עובר למחנה עמוס ליד אפולה, מחנה חדש, מחנה בית נבלה, שנמצא ליד שואם, שגם שם אותה יחידה בחצי שנה הקרוב עוברת למחנה חדש בבית נבלה, פלטפורמה חדשה לגמרי, ומחנה משמר הנגב. בשלושת המחנות אתה עובר טירונות של שלושה שבועות, אתה לא עושה טירונות במקום אחד וחוזר ליחידת אם שלך, זאת אומרת, אין פה תנודה של אותו חייל. לאחר שמסיים את הטירונות, הוא עושה הכשרת נהיגה, שזה כולל תיאוריה, נהיגה פיזית על רכב, מעל 12 טון, וקבלת רישיון. גם למסלול הזה אפשר להגיע ללא רישיון בכלל. וצהל זה הגוף היחיד שמשרד הרישוי, שזה גם בסמכות קצין לוגיסטיקה ראשי, מאשרים להעלות את אותו אדם ללא רישיון בכלל, תוך סדר גודל של חצי שנה, מ-0 ל-100, על רכב מעל 12 טון. יש פה הזדמנות לאנשים לקבל רישיון מעל 12 טון. זה רישיון שעולה מאות אלפי שקלים באזרחות. מה גם, וזה לשאלתך, את התיאוריה מלמדים מורים צהליים, אזרחי עובדי צהל או לחליפי נגדים, שזה המקצוע שלהם, מורה נהיגה או מדריך נהיגה, ואת הלימוד הם עוברים על בסיס בית ספר אזרחי שעובד עם הצבא.
הבנתי. זאת אומרת שההכשרה היא לחלוטין אזרחית, ולכן היא גם תקפה באזרחות.
לגמרי. לגמרי. יש פה שילוביות. גם האזרחי עובדי צהל, הם מלמדים עד 12 טון, למשל בבית ספר ללוגיסטיקה, מורי נהיגה נגדים, אנשי קבע יקרים, ואזרחים יקרים מאוד, וגם בית ספר. יש שם שילוב בבית ספר ללוגיסטיקה של קבלן אזרחי ושל נגדים, שזה תפקידם.
עד עכשיו שאלתי אותך בתור מלשב או חייל. עכשיו אני אשאל אותך בתור אימא. מטריד מה שקורה בכבישים, בטח ובטח שיש עומסים, וכשזה רכבים מאוד מאוד גדולים, מעל 12 טון. בוא תרגיע את האימהות רגע, לגבי טיב ההכשרה, לגבי עד כמה זה בטיחותי.
אני
ישן טוב בלילה.
השאלה היא, היה לי ויכוח עם אחד המפקדים בצהל, מפקד בכיר.
אוקיי. Okay.
ושאלנו מה יותר מסוכן, זה נשמע קצת, שתכף אני אגיד מה הנושא, זה נשמע קצת כאילו מובן מאלה, אבל מה מסוכן יותר בשגרה, להיות טנקיסט או להיות נהג? Okay. אז אני אמרתי להיות המפקד, אני חושב שלהיות נהג זה הרבה יותר מסוכן, כי הטנקיסט באמת באמת במלחמה הוא זה שצריך לנצח, והוא זה שנמצא מול האויב. אבל הנהג הוא 7-24 על ההגה. ואנחנו מכירים ממה קורה במדינת ישראל מבחינת נהיגה. אני רגע רוצה לעשות סדר מבחינה בטיחותית, ובאמת שאותה אמא ששלחת את הילד, היא רוצה שהוא יחזור בסוף שבוע, ובכלל יסיים את השירות בצורה בריאים.
נכון.
בצורה
בטוחה. שאני אקבל אותו כמו ששלחתי אותו.
בדיוק. אני אחלק את זה לכמה חלקים. החלק הראשון זה הכשרה. גם כשהנהג מקבל את הרישיון נהיגה במרכז הובלה, הוא מקיים עוד 50 שעות, אפשר להשוות את זה לשלט של נהג חדש, אבל הוא עובר את זה עם מורה נהיגה צמוד אליו, הם נוסעים בכל הארץ עם המסעית, הם נוסעים בכל הצירים היותר מסוכנים והפחות מסוכנים, תוך כדי נהיגה נותנים להם כל מיני מצבי קיצון, וב-50 שעות האלו, כשיש לו כבר רישיון, הוא עדיין לא יוצא למשימות שלו.
Okay.
זה עוד 50 שעות, זה סדר גודל של עוד חודשיים הכשרה מקצועית נטו, על מנת שהנהג אחד ירגיש בטוח, שתיים, יקבל את המידע ממישהו שהוא בעל ניסיון, ותיק, ואני חייב להגיד לך שהמורה נהיגה אלה, מסתכלים על החיילים כאילו זה הילדים שלהם. וזה ההבדל המהותי. מעבר לזה, נושא הבטיחות הוא הדבר והנושא מספר אחד במרכז הובלה ובצהל בכלל, ברמת המפקדים. הנושא הזה של שליחת רכב למשימה היא באוכרנו. אני כבר לא במערכת, אבל אני מדבר בכאילו.
ברור.
אין מה לעשות, 32 שנות שירות זה לא פשוט.
זה לא יוצא.
לא יוצא. והכללים מאוד מאוד ברורים. צהל כפוף לתקנות של משרד התחבורה, ויתרה מכך, יש לו את היכולת גם להכביד ולהקשות, ואני אתן דוגמה. הפקודות אומרות 4 שעות נהיגה, חצי שעה הפסקה, 4 שעות נהיגה, שעה או שעתיים הפסקה וכו'. אין בלתו, זאת אומרת, אין פה שום מצב שזה יהיה מופר. לא רק זה, הנהגים גם יודעים שברגע שאותה יחידה או מפקד בשטח שמנחה אותם או פוקד עליהם לחרוג מהנחיות, הנהג מרים טלפון למפקד שלו ובאותו רגע המשימה לא מתבצעת. אין פה עיגול פינות, הדברים מאוד ברורים. זה העניין של פקודות והנחיות. יתרה מכך, בקיץ נהג לא נוסע עם הסעיד בלי מזגן. מזגן, לצורך העניין, זה קשירות של הרכב. רדיו טייפ. בוא ניכנס לעולם הבטיחות. היום הרכבים עם מצלמות דרך. היום הרכבים עם מצלמות רוורס. יש היום מערכת שאני לא רוצה לציין אותה פה ברדיו, כי זה מעין פרסום, אבל מערכת היקפית, שבכל רגע נתון אתה יודע מתי הנהג לוחץ על הברקס, איך הוא נהג.
מה זאת אומרת, אתה יודע, מי זה אתה?
המפקד.
הבנתי, זאת אומרת...
המפקד מחלקה.
אוקיי.
ועד מפקד הגדוד, בדרך יש קציני בטיחות, יכולים לדעת איפה כל מסעית בכל רגע נתון.
ומה היא עושה גם. זאת
אומרת, מה היא עושה, איך הנהג נסע, מה המהירות, עושים תחקירים, ישנה חריגה, בודקים בטכוגרף, זה מעין מכשיר שמודד את המהירות, בכל סוף יום בודקים אותו, רואים אם הנהג חרג מהמהירות, עושים לו תחקיר. ישנם נהגים אדומים. למשל, אני כשהייתי מפקד מרכז, הציגו לי בכל סוף שבוע את הנהגים האדומים. איזה נהג חרג, למה הוא חרג, בטח אם זה איש קבע, נגד בטח קצין.
נהג אדום זה נהג שחרג.
נהג אדום זה נהג שחרג, מתקיימים תחקירים, משפטים כשצריך, ואפילו התליית רישיון, ואפילו הדחה מתפקיד.
זאת אומרת, העניין הזה של הבטיחות, מן הסתם אתם מודעים אליו.
חד משמעית, אני יכול אפילו לחדד ולומר שמשרד הרישוי הצהלי עובד בקשר ישיר עם מרכז הובלה. נהג שלא יכול לעלות מבחינה בטיחותית, פוסלים לו את הרישיון. אני אומר עוד פעם, פוסלים לו את הרישיון, לוקחים לו את הרישיון, הוא יורד מהרשומות של משרד התחבורה, וגם רישיון אזרחי לא יהיה לו. חשוב להבין את זה. זאת אומרת, נושא הבטיחות הוא באוכרנו. לצערי ישנם הרבה מאוד הרוגים ופצועים. בשנתיים, אני אומר שבשלוש שנים האחרונות, אני מדבר גם על תקופתי, לא היו לנו הרוגים על הכבישים, היו לנו תאונות, חלקם גם תאונות חמורות, שתוחקרו עד היסוד שביסוד, בגללם גם שינינו הוראות, פקודות, בדקנו את עצמנו כמפקדים, תהליך מאוד עמוק. הצבא שם מאוד דגש על סוגיית הבטיחות, כי חשוב להבין, זה לא רק שהנהג פה נפגע, הוא גם יכול לפגוע באזרחים.
ברור, ברור. אנחנו נעשה הפסקה קלה, נשמע את חנן בן-ארי בשיר אם תרצי, ואז נמשיך.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, יש עלי מישהו ראה לאן הלכה האהבה. אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה, רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה שתרפא בכל מחור, אני אלחין וגם אכתוב וגם אשיר לך שיר. לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.
אז אנחנו חוזרים ואנחנו עם רן קינן מדברים על הנושא הזה של נהגים, ואנחנו כל הזמן מדברים בלשון זכר. אני רוצה רק לוודא את הנקודה הזאת. כל הקורסים פתוחים גם לבנות, לא כל הקורסים פתוחים. מה המדיניות בעניין הזה?
היום מחליפי במרכז הובלה, פתח מחזור ראשון של בנות, להיות נהגת במרכז הובלה. למשאיות מעל 15 טון.
ומכאן אני מניחה שעד 15 טון זה ברור אליו.
כל מי שרוצה להיות נהגת בצהל, מוזמנת. ישנה יחידה בצהלים, של אמרים, שכל היחידה הזו, אלה הוא רק בנות. הן נוהגות אמרים. הן בשטח, עם הלוחמים, ימים, לילות.
הן צריכות פרופיל 97?
הן צריכות פרופיל גבוה. Okay. כי בסופו של דבר זה תפקיד עם הרבה מאוד אחריות, והוא תפקיד מאוד אינטנסיבי, זה נהיגת שטח. הכל פתוח.
אוקיי. Okay. דיברנו קודם על זה שאפשר שבכלל לא יהיה לי רישיון נהיגה. היה ויש לי כבר רישיון נהיגה, זה משנה אם למדתי על אוטומט, על הילוכים, או שזה לא משנה, כי ממילא אתם לא מתייחסים לזה.
זה לא משנה. חשוב, אבל שאלה היא נכונה. ההכשרה מתקיימת על הילוכים. זאת אומרת, אתה עולה על מסעית, ואתה לומד על מסעית עם הילוכים. המסעיות בפועל הן אוטומטיות היום.
אוקיי.
הן הרבה מאוד, הן הרבה יותר טכנולוגיות ממה שהיה פעם.
אז למה אני לומדת על הילוכים עם המסעית?
כי במילואים, חלק מהרכבים, רובם, עד 12, מעל 12 טון, הם כרגע, עד שלא החליפו אותם, הם גיר רגיל.
אוקיי. דיברנו קודם על המשימות של הנהגות האמרים. בוא נדבר באופן כללי על משימות, מה המשימות של נהג? חוץ מנסיעה מפה לשם, יש עוד דברים שככה חשוב להבין ולדעת? מה המשימות?
נהג בצהל זה בדיעבד, במהלך השנים, זה התפקיד, אני חושב, בין החשובים ביותר. עוד פעם, אני לא מדבר על התפקידים הקרביים. הוא מניע, הוא מזיז את כל המערכת שנקראת צבא הגנה לישראל. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, נהג היום במדינת ישראל, הוא מניע את הכלכלה.
אוקיי.
אין פה, ברגע שהגלגלים עוצרים, הכל נעצר. נהג בצהל, ואם אני ממקד את זה על מרכז הובלה, קם בבוקר, מגיע ביום ראשון, מקבל את המשימה, בודק את הרכב כמו מטוס, גלגלים, כשירות, בטיחות, תקינות של הרכב וכולי, מקבל את המשימה, יוצא אל המשימה לבד ברכב, מגיע לאותה יחידה, ומאותו רגע חייב להתלוות אליו מפקד נסיעה, שעבר הכשרה באותה יחידה, ואני חייב להגיד שבתור נהג בצהל, אתה מכיר את מדינת ישראל. אין מקום אחד שנהגים בצהל לא מגיעים אליו, מגיעים לכל נקודה במדינת ישראל. אני חייב פה להגיד עוד משהו, וזה בקשה לבטיחות מקודם, ולא ציינתי את זה. ישנם כבישים אדומים, שמפקד מרכז הובלה קובע איפה הרכב לא ייסע. זאת אומרת, יש היום כבישים שאסור לנסוע עליהם, גם בהבנה שאותו נהג צריך לקחת, לנסוע בכביש עוד 20 דקות, חצי שעה ואפילו שעה. לדוגמה, הציר שיורד מרמת הגולן לכיוון קיבוץ גדות, הוא ציר אסור לנסיעה, ורק במקרים חריגים.
בשום סוג של רכב?
בשום סוג של רכב,
okay.
רק בחירום, וגם שם ישנם הגדרות מה הפזם, פרק זמן של אותו נהג בצהל, מבחינת מיומנות, אחריות וכולי. Okay. היו שם תאונות okay. של מרכז הובלה. אני יכול לספר דוגמה שנהג נסע ללא אישור, חרג מהפקודות, לאחר מכן ראינו את זה גם במערכת שציינתי מקודם שקיימת, ופשוט ירד מהציר כי הוא רצה להסתובב. והוא דרדר לשטח. השטח חיים מוקשים. אנחנו מכירים את זה. הפקודות והאורות נעשו בדם לצערי, אבל ישנם כבישים אדומים, אפרופו הדאגה של האמא, מה עם הבן. לא בכל כבישי מדינת ישראל נוסעים, בגלל הקושי. ישנם עוד הרבה מאוד צירים כאלו.
אז זהו, יש גם צירים שבהם לא נוסעים בגלל מגבלות ביטחוניות, לא בגלל מגבלות של בטיחות.
כל מה שקשור למגבלה ביטחונית היא אכיפה מלאה גם על בסיס הרחבים של מרכז הובלה וצהל בכלל. עוד פעם, אם למשל באירוע האחרון שהיה בצפון עם החיזבאללה, הנחו לא לנסוע בשום ציר הקרוב לגדר, זה כולל כל הרחבים. לעומת זאת, היום כשאת נוסעת על, סתם דוגמה, כביש הצפון או קרוב לגבול, את לא תראי שם הרכב של מרכז הובלה, כי הוא רכב רך, אבל תראי למשל אמר שהוא ממוגן. זאת אומרת, סוגי הרכב נגעים גם לפי הגזרה, ולפי גובה המתח הקיים באותה גזרה.
ברור. בוא נדבר קצת על תנאי השירות של נהג. זה כמו תנאי שירות של כל חייל אחר, ימים ראשון עד חמישי, שישי, תלוי, איך זה עובד.
אז אם אנחנו מדברים על הדובדבן שבקצפת, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני מסתכל עכשיו, אני אומר, מה עכשיו להיות נהג ולנסוע על הכבישים ומתח וכולי. נהג במרכז הובלה, ישנה הגדרה, איזשהו מונח שנקרא יום תמורה.
Okay.
יום תמורה זה יום חופש. זאת אומרת, בפועל, אתה לא עובד 5 ימי עבודה, אתה עובד 4 ימי עבודה. ישנם תנאים לנושא הזה, זאת אומרת, אם אתה לא חרקת מבחינה בטיחותית, ואין לך בעיות משמעת, ואתה נהג טוב באותו שבוע.
זה נמדד פר שבוע?
כן, בקופה יש לך יום תמורה. זאת אומרת, אתה אמור לקבל אותו יום לאחר שבוע, אתה יכול גם לבקש את זה בתקופה אחרת, שמתאימה לך.
שזה כמו לצבור, נגיד, ימים לרגילה?
כן, אבל הימים האלו, ואני מדגיש, הם על חשבון המערכת. אוקיי. היום תמורה זה לא יום חופש על חשבון הפרט. אוקיי. זאת אומרת, המערכת מבינה את גודל האחריות, את המתח שהנהג נמצא, ואת השחיקה. ולכן קבעו לפני מספר שנים שיהיה יום תמורה לנהגים במרכז הובלה. יום חופש. במקום לבוא ביום ראשון, אתה מגיע ביום שני לבסיס, קיבלת את הצ'ופר הזה, ואתה ממשיך לעבוד.
יש לך סוף שבוע ארוך.
יש לך סוף שבוע, כן, 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 כן. וזה משלם את עצמו. זאת אומרת...
ואני יכולה גם לבחור באיזה יום זה יהיה, במשך השבוע, באמצע השבוע?
בעיקרון זה יום סטנדרטי, שזה יום ראשון או חמישי, אבל אני, מה שאני זוכר, אפשר ברור גם לדבר עם המפקד מחלקה, ולהגיע לסיום ספציפי שמתאים. ישנם עוד דברים שהנהג מקבל.
למשל?
הנהג מקבל ערכה, ברגע שהוא מסיים את ההכשרה. הערכה הזאת היא כוללת אוזניות בלוטוס, כוללת מכונת גילוח, ועוד דברים נוספים שהוא מקבל כערכה בתיק מאוד מכובד. אנחנו מתייחסים גם היום לנהגים כמו טייסים, כי הם פשוט ככה. לא שהם טייסים וטסים על הכביש, כן? כן. הקונוטציה אולי לא טובה.
ברור.
אבל...
מכבדים אותם.
אנחנו מאוד מכבדים אותם ומבינים שיש עליהם אחריות. בשגרה הם מזיזים ומניעים את צהל, ובחירום קל וחומר הם אלו שמביאים את התחמושת ללוחם, את המזון, את המים, את הדלק, את כל התספוקת, וישנם עליהם אחריות גדולה מאוד ומתח גדול מאוד. ויחד עם זאת אני חייב להגיד לך שלפחות מניסיוני במרכז הובלה בשנת 2019 היינו 4 פעמים בהקפצות לגזרת עזה, ופשוט אנשים עם אש בעיניים, מוכוונות למשימה, לא בכי ולא נאי, לוחמים לכל דבר בעיניי, והסלנג שתמיד היה מול מרכז הובלה זה, שמרכז הובלה זה גולני של תומכי הלחימה, יסלחו לי גבעתי הנחל וצנחנים,
okay.
אבל גולני של תומכי הלחימה.
בענייני יוקרה נראה.
כן, כן.
אני רוצה לשאול אותך, נראה לי שקצת ענית, אבל אני בכל זאת אתן לך לענות. אני יכולה לחשוב על קו מחשבה, שאומר, למה אני צריכה שבחור בן 18 יהיה נהג? בוא ניתן לבחור בן 25, 30 להיות נהג. בוא נאזרח את זה, הם יותר בשלים, הם יותר מנוסים, יש להם יותר שנים על הכביש. בוא נאזרח את זה, נשלם למי שצריך. ואז גם תהיה מוטיבציה, כי זה בסוף המקצוע שלו. גם לא יהיה לנו את החבר'ה הצעירים, שאולי לפעמים הם פחות מנוסים, פחות בשלים. למה לא?
מרכז הובלה מכשיר 800 נהגים בשנה.
אוקיי.
תקחי את כמות הנהגים שכרגע ציינתי, תקישי אותה לאזרחות, נגיד ש-50% מהם הולכים להיות נהגים, נניח, תביני איך גלגלי המשק זזים. אחד, שתיים...
שמה זה אומר איך גלגלי המשק זזים? אני שמה, אסביר. לא יהיו לי מספיק נהגים?
אני אסביר. קודם כל חסרים נהגים. Okay. דבר שני, מה לעשות? הצבא זה הסטאז' הכי טוב לאזרחות, גם לאזרחות בכלל למדינה, אבל גם לפרט. כמות התאונות הקטנות שאנחנו חווינו אל מול נהגים שאחד לא עליהם ראשון ועלו ישר על רכב כבד, הוא גבוה מאוד. כי צריך לזה הכשרה, כי צריך לזה זמן. בפועל מה שקורה, בשלוש שנים, אותו נהג מקבל את ההכשרה, מקבל את ההזדמנות להיות מקצוען, ואז הוא יוצא לאזרחות, החברה האזרחית לא צריכה לטפל בהיבטים המקצועיים שלו, כי היא קיבלה
ברור,
אותו כבר מוכן.
זה כי היא קיבלה אותו כבר
אבל
מוכן.
אבל זה נכון לכל מקצוע בצהל, גם לנהג וגם ללוחם. אפשר לשאול את אותו שאלה, האם זה צבא עם? למה אני צריך עכשיו להכשיר
נכון.
חצי שנה לוחם, במקום לקחת איש קבע, נכון. שההכשרה שלו יותר קצרה נכון. ויותר בוגר. זאת אומרת, ההקבלה היא נכונה והשאלה היא במקום. רק אני חושב שהפלטפורמה לייצר אזרח יותר טוב, מקצוע עתידי שאתה יוצא ממנו מהצבא, זה להיות נהג. חלק מזה זה עוד מקצועות שהם הלואו-טק. דרך אגב, היום במדינת ישראל אין בתי ספר מקצועיים. מישהו בזמנו החליט לבטל אותם. קיימים היום חוסרים משמעותיים.
במקצועות מאוד,
בואו, פחחים.
ברור.
כל המקצועות שלצורך העניין הם לא יוקרתיים במרכאות,
נכון.
הם הופכים להיות מאוד מאוד יקרים באזרחות.
כולם היום מנהלים, אף אחד לא...
ולכן אני אומר, ואני לא סתם אומר, אם יש לך הזדמנות קל וחומר אם אתה מגיע מרקע לא פשוט בבית, ואתה רוצה לראות עתיד, ואתה רוצה ביטחון כלכלי אחרי שאתה מסיים את הצבא, כי אתה יוצא לעולם גדול, מי כמוני יודע, להבדיל, יש לך מקצוע, אתה לא צריך לחפש את המקצוע.
בוא נדבר על המקצוע באזרחות. אמרת שחסרים נהגים.
2,000 נהגים, מעל 2,000 נהגים.
מה, נהגי מסע כבד מעל 12 טון או 15?
חסרים כל סוגי הנהגים במדינת ישראל. היום ישנם חברות במדינת ישראל שרכבים שלהם עומדים. רכב עומד זה חברה שהיא לא תצליח להתרומם.
אנחנו מדברים על רכבים כבדים?
רכבים כבדים, רכבים קלים. עד 12 טון וכולי. יש עוד דבר שאני לא ציינתי ברשותך. נהג טוב במרכז הובלה, שמגיע לשחרורו, בסדר גודל של שנתיים וחצי לפני שחרור, חצי שנה לפני שחרור, סליחה, יכול לקבל רישיון סמי-טריילר.
אוקיי.
על חשבון צהל.
שזה מן הסתם עולה עוד
כסף. שזה עולה עוד כסף, זה עוד מאות אלפי שקלים באזרחות. אתה גם מקבל את הרישיון.
מה זה מקבל? אתה לומד.
לומד.
על חשבון
עובר
הצבא.
טסט על חשבון הצבא, ויוצא עם רישיון בעל דרגה גבוהה יותר לאזרחות.
אוקיי.
Okay. עולמות התוכן היום במדינת ישראל, במפעלים או בחברות הפרטיות, חסרים נהגי סמי-טריילר.
אוקיי. Okay.
חסרים נהגים טובים של
סמי-טריילר. כמה מרוויח נהג סמי-טריילר?
הוא יכול להגיע למשכורות עם שעות נוספות וכולי, לסדרי גודל מעל 12,000 שקל נטו.
יפה.
ובמהלך תפקידי נפגשתי עם בעלי תפקידים, כי ישנה פה שותפות, ישנה פה הצלחה, זה win-win situation, זאת אומרת, אותו מלשב גם מקבל את הראשון על חשבון הצבא, גם מקבל את הניסיון על חשבון הצבא, הצבא כמובן משתמש באותו בעל תפקיד,
בוא.
אבל כשהוא יוצא לאזרחות, כולם מרוויחים, גם הפרט, גם החברה, וגם בעלי מפעלים.
כשאתה מדבר על שותפות מול בעלי מפעלים, למה הכוונה? שיש בעלי מפעלים שאתם עובדים איתם במסגרת מקצוע לחיים, למשל?
מקצוע לחיים נמצא ומאגד את הנושא הזה. מרכז הובלה בזמנו, היו לנו מופעים עם חברות, פסטיבל בתוך מרכז הובלה, היו מציגים את החברות והיו מחברים את הנהגים. יש שם פרויקט שכבר התחיל, הנהג שלי, שבזמנו היה לו רישיון עד 12 טון, עבד בחברה 3 חודשים לפני השחרור. הצבא אישר לו חודש לעבוד, לקבל משכורת, להתחבר לאותה חברה, והחברה התחייבה שאחרי שהוא משתחרר הוא עובד אצלה. הוא עבד אצלה. זה פרויקט שרץ היום בצהל. זאת אומרת, ישנה היום הזדמנות, 3 חודשים, פחות או יותר לפני השחרור, חודש שלם לעבוד בחברה אזרחית, לקבל משכורת, ואותה חברה מתחייבת להסיק את אותו נהג לאחר שהוא משתחרר, יום אחרי שהוא משתחרר.
כמה זמן? או שאין התחייבות לפרק?
אין התחייבות לעבודה, כי בסופו של דבר אתה צריך להיות נהג טוב, אדם טוב, נהג טוב, והעתיד שלך בטוח.
הבנתי, ואת הקשר הראשוני, אתה אומר, הם יוצרים...
יוצרים בצהל.
הם יוצרים דרך
כן,
הצבא.
כן, זה פרויקט של מקצוע לחיים.
כן.
אני חושב שיש פה הזדמנות פז. אני גם מדבר על אותם נערים, שנמצאים אולי בשלב מבולבל בחיים שלהם לפני הגיוס, נמצאים באיזשהו אירוע אישי בבית, מערבולת. אני חושב שיש פה הזדמנות פז.
הזדמנות למשהו
אחר. הזדמנות למשהו אחר, ולהתחיל את החיים עם מקצוע ביד.
מצוין. אנחנו נשמע עכשיו את קרן פלס, סליחה, ורוני אלתר, באת לי פתאום, ואז נעלה את נציג מיטב.
והשמיים התכסו בלטה עד התהום. זו כמעט הייתה שעת בין הארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום. באת אליי פתאום Bye. זמן מאז התחלתי במסע שלי עד כאן אין חרטות כי היה מעונן וכבר כמעט נגמלתי מלחלום אבל את באת לי פתאום באת אליי פתאום ואמרת לי בואי אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמו לטיפשות כמוני כמעט שקעתי אבל והעיר שקטה והשמיים התכסו בעלתה עד התמות זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי אבל את באת לי פתאום
ואנחנו חוזרים אליכם, ועל הקו איתנו נמצא רב סרן תמיר אגיב, רמת קהילה במיטב. תמיר, צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום לכולם.
תודה שהצטרפת אלינו. תמיר, אני מבינה שמחר יש מה שנקרא פסטיבל מתגייסים שצהל מקיים. אז אני אשמח שתסביר קצת מה זה הפסטיבל הזה, ו... איך מתקיים פסטיבל בימי קורונה, ולמה צריך את זה?
טוב, קודם כל, צהריים טובים לכל המאזינים. ביחידת מיטב, שהיא בעצם שער הכניסה לצהל, זאת היחידה בעצם שאחראית על כל תהליך המיון והשיבוץ לצהל, החל משלב הצו הראשון בכיתה י' א', ועד ליום הגיוס בסוף כיתה י' ב'.
אוקיי.
בעצם היחידה הזאת היא שער הכניסה לצהל. אנחנו בשנים האחרונות מזהים אצל הנוער הרבה מאוד רצון לגלות מידע, לשמוע יותר על היחידות שבהן הוא הולך לשרת, וגם הנוער של היום הוא הרבה יותר רשתי, הרבה יותר מקושר. אנחנו יכולים לראות את זה בקבוצות הפייסבוק שנפתחות, בקבוצות הוואטסאפ שנפתחות למתגייסים, כי נורא נורא חשוב להם להכיר ולדעת הרבה יותר ממה שהיה כשאני התגייסתי למשל.
אוקיי.
אנחנו מזהים את הצורך הזה, ולפי הצורך הזה אנחנו בעצם רוצים לספק להם מידע לקראת הגיוס שלהם. אז אם בעבר היינו מקיימים, אגב זה לא שנה ראשונה שאנחנו מתקיים, מדי שנה אנחנו מקיימים את פסטיבל המתגייסים בשיתוף מועדון יותר, בגני יהושע. מיקום מרכזי בארץ.
נכון, זאת הייתה אז פעם סוג של מסיבה כזאת. בעיקר.
זאת הייתה מסיבה, אבל מסיבה שמשולבת גם בתוכן. כל נציגי החילות היו מגיעים לשם, בעצם נותנים מענה למלשבים וחושפים בפניהם לקראת מה הם הולכים.
בוא נדבר על מה קורה מחר, כי אין לנו הרבה זמן. מה קורה מחר?
מחר, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 9 בערב, אנחנו מקיימים פסטיבל לייב אינטרנטי. בגלל הקורונה אנחנו לא יכולים לקיים את זה פיזית, לכן אנחנו משדרים את זה בלייב. ברשתות שלנו, בפייסבוק מיטב, פייסבוק צהל,
okay.
בעצם הולכים להשתתף מצד אחד אומנים, כמו נועה קירל, כמו עידן חביב, כמו עדן חסון, שבעצם יפיגו ככה את המתח שיש לילדים שנמצאים בבית ולא יכולים לשאת להופעות, אז הם ככה ייתנו להם את הפן הכיפי,
okay.
ולצידם יהיו מפקדים לוחמים, מפקדי חטיבות, והמון המון תכנים שהכנו לקראת הגיוס, כמו סרטון שרשרת החיול שלנו, שבעצם יפיגו את המתח של הנערים לקראת הגיוס, בעצם יאפשרו לו...
המטרה היא קצת להסביר למלשבי מה הולך לקרות ביום שבו הם מתגייסים? זאת המטרה?
ביום שבו הם מתגייסים, לשמוע קצת ממפקדים לוחמים בשטח, לקראת מה הם הולכים, לפעמים האי-וודאות הזאת יוצרת מתח שהוא בעצם אשליה.
נכון.
ברגע שהם שומעים את זה ממי שהתגייסו לפני חצי שנה ועושים את זה בפועל, אז המתח יורד ומה שנקרא הם יכולים להתגייס בכיף.
קצת יותר רגועים. עכשיו, מה לגבי שאלות ספציפיות? בואו נניח שיש לי שאלה ספציפית והתקשרתי למיטב ולא קיבלתי עדיין מענה. זאת הזדמנות, יש לי מי ליצור קשר שם או שזה רק שידור שלכם?
ברור. אז כמובן שאנחנו נערכנו מבעוד מועד עם סקר מקדים שפתחנו לכל המתגייסים.
Okay.
וכבר 5,500 מתגייסים נרשמו בסקר המקדים. בעצם ביקשו לשאול אותנו שאלות.
Okay.
אנחנו כמובן לא יכולים לפגוש אותם פיזית, אבל נערכנו מראש מבחינת מחשבים ומצלמות, ואנחנו הולכים לקיים שיחות וידאו עם המתגייסים שנרשמו, בעצם עולים מולם קציני מיון ובעצם מראיינים אותם. כמו שהם יושבים פנים מול פנים, רק אחד יושב בבית שלו ואחד יושב אצלנו בתל השומר במיטב, ובעצם זה מאפשר לנו לראות בלבן של העיניים את המתגייסים, לשמוע את השאלות שלהם ואת הצרכים שלהם, ולתת להם מענה על ידי הנציגים הבכירים שלנו במיטב.
רגע.
זה עונה על צורך אדיר.
מה שאתה אומר לי זה שבעצם, נגיד אני מתגייסת באוגוסט, במקום להתגייס, במקום להגיע באוגוסט לקצין המיון ולשבת מולו, אני יכולה לעשות את זה מחר, או שזה לא במקום, זה בנוסף?
קודם כל זה בנוסף.
Okay.
הרבה מאוד מהדברים כשאנחנו בוחנים את הפניות, כשאתה יש לך עכשיו, כי אני כיחידה, אני רואה את כל הפניות כמערד מול העיניים שלי, את כל 5,500 הנערים שפנו אלינו.
Okay.
אני יכול לבחון אותם ולהצליב אותם.
הבנתי.
עכשיו אני יכול לראות מה הם ביקשו ולבחון מראש האם אני יכול לאשר להם.
Okay.
ואז זה מאפשר לי גמישות יותר, וכשבשיחה איתם אני יכול לאשר הרבה יותר פניות ולאפשר להם מה שנקרא לשטוח את הענתם בפניי, ולאפשר להם להגיד לי מה שהם רוצים, ויש המון המון פניות שאנחנו יכולים לעזור למלשבים.
זאת אומרת שלמעשה, אם אני מבינה ממך, נכון, מחר הולכות להתקיים 5,500 שיחות? או שזה היו
נכון. רק... חלק, נכון, חלק מהשיחות התקיימו גם באופן טלפוני, לא כולם התקיימו באופן וידאו, מפני שיש שיחות שהן יותר טכניות, אבל את השיחות המז'וריות שאנחנו באמת רוצים ככה, להסתכל לילד בלבן של העיניים ולהבין מה המשמעות ומה זה בשבילו הבקשה שהוא פירט לנו, אין תחליף לזה. אין תחליף לראות ילד ולדבר איתו.
נכון.
ובכוונה אני אומר ילד ולא מלשב ולא חייל לעתיד, כי מבחינתנו הם ילדים. הם ילדים שהתפקיד שלנו כמבוגר אחראי להנגיש להם ולדברר להם את כל הגיוס לצהל בצורה שמתאימה להם.
לגמרי. עכשיו... אני בכוונה הולכת לאותה דוגמה קונקרטית של מישהו שיש לו איזשהו קושי ורוצה לדבר עם קצין מיון ורוצה, לא יודעת, להעביר מסמכים. אז במהלך השיחה הזאת אני יכולה, לא יודעת, להראות לך מסמכים אונליין בשיחת זום או להעביר בוואטסאפ, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שנכון, יש את הדרך להעביר מסמכים למיטב, דרך הקיוסק, אבל זה לא תמיד מגיע וזה לא קיבלנו וכן קיבלנו. יש אפשרות מחר, זאת הזדמנות לסגור את כל הפינות האלה?
נכון, מחר זאת הזדמנות לסגור את כל הפינות, אנחנו מתגברים גם בפייסבוק שלנו, בערוץ הפנייה בפייסבוק, במסנג'ר, אנחנו מתגברים עמדות, וכל סגלי מיטב עוצרים אחר את העשייה שלהם, ומתרכזים אך ורק בלתת שירות למתגייסים, כי אנחנו מעלים את השירות על ראש שמחתנו. זה חשוב לנו להקדיש להם, אנחנו מתגייסים כל השנה, אבל חשוב לנו להקדיש להם את היום הזה, למרות שיכולנו לא לקיים אותו, בגלל הקורונה היה חשוב לנו לעצור הכל, לסגור את כל הפינות שלהם לפני הגיוס.
אוקיי, okay, שזה אומר שלמעשה, אם יש מלשבים שמתגייסים עוד 3 שבועות, 4 שבועות, 5 שבועות, ויש להם סוגיות פתוחות, מחר יש מצב טוב שהם מצליחים לסגור את, את העניינים שעוד נותרו להם פתוחים ולא לא קיבלו מענה. זה מה שאתה
נכון
אומר.
מאוד, עכשיו, נכון מאוד, וחשוב לומר, אין הדבר אומר שאנחנו נאתר בחיוב לכל הבקשות. אבל כן אנחנו נשקול אותם, כן אנחנו נבחן אותם, כן אנחנו נבחן האם יש אופציה לסייע, גם אם לא באותו דבר שהמלשב ביקש, אלא בדבר דומה ליד, אנחנו okay. ניתן כמה שאפשר, כי בעצם הלב הרחב הזה זה מה שבתקופה הקשה הזאת שכל המדינה חובה יעשה להם טוב על הלב.
אוקיי, okay. נשמע מצוין, אז קודם כל יישר כוח על, על היוזמה ועל, ועל הביצוע, ואם יש מישהו ששומע אותנו עכשיו, ולא נרשם או לא הגיע אליכם, יש עדיין דרך להירשם למחר או ליצור איתכם קשר או שכבר הכל מלא?
ההרשמה, תראי, אנחנו את ההרשמה כבר סיימנו, מפני שהיה חשוב לנו להיערך בצורה יסודית לפניות, ולא לענות להם כלאחר יד באותו יום אד-הוק. אחרי אנחנו על כל ה-5,000 שקיבלנו, שאגב זה מרבית המתגייסים כן נרשמו, המסה הגדולה נרשמה, היה חשוב לנו לנתח אותם ולבחון אותם, וההרשמה הסתיימה, אבל כן אנחנו מתגברים עמדות בפייסבוק, ויהיה אפשר גם הנציגים הבכירים שלנו ישבו מחר במסנג'ר, בפייסבוק, שזה אגב ערוץ הפנייה, לי ולך אולי זה נשמע ככה הרעי, אבל זה ערוץ הפנייה המועדף על המתגייסים, כי הם מבחינתם לא רוצים לחכות על הקו, הם רוצים תשובה כאן ועכשיו, ובפייסבוק שלנו אנחנו יודעים לתת להם את זה.
זאת אומרת שמי שלא נרשם, אולי עוד יכול לפנות במסנג'ר בפייסבוק של מיטב,
בוודאי, בוודאי.
ולקבל מענה. טוב, מצוין. אז נכון, תמיר, אגב, תודה רבה.
לא רק מחר, אנחנו בכל הזמן, בכל יום מימות השבוע אנחנו פתוחים, בין אם זה בטלפון, בין אם זה בדיגיטל, פשוט מחר אנחנו מרכזים את הכל לאיזשהו יום של הפנינג ענק, ואנחנו תמיד שם כדי לשמוע.
תמיר, תודה רבה, ובהצלחה לכל המתגייסים, וגם לכם מחר, נראה לי הולך להיות לכם יום עמוס, אז תשנו טוב בלילה. טוב, תמיר, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו, רן, חוזרים אליך לממש דקה. בוא תסכם לי רגע אחד, אם אני רוצה לתמצת את השיחה שלנו, אני המלשב שעכשיו מאזין לך, תגיד לי למה כדאי לי להתגייס להיות נהג בצהל בשני משפטים.
לפני שאני אענה במשפט אחד, ישנה עוד יחידה מיוחדת במינה, יחידה בצהל, יחידת עצמה, ציוד מכני הנדסי, היא שייכת למרכז הובלה. אותו חייל שמגיע למרכז הובלה יכול להגיע אליה ולקבל גם רישיונות לטרקטורים.
אוקיי.
כל סוגי הטרקטורים, הרישיונות האלה עולים הון תועפות באזרחות, והרישיון תקף לאזרחות. גם יחידה ייחודית, גם יחידה מאוד מבצעית, יחידה שעובדת בשטח. אני קראתי לה תמיד הבונבון של המרכז, אני חושב ששם אפשר למצות. למה להיות נהג במשפט אחד? מקצוע לחיים, הכשרה מקצועית, משפחה אחת גדולה, עם אופק לעתיד טוב יותר, עם משכורת מכבדת, ובסופו של דבר, אני חייב גם להגיד שבצהל ישנה הכרה והערכה רבה מאוד לעולם הנהיגה ולנהגים עצמם.
מעולה. אז שמעתם את הדברים, אנחנו נאלצים לסיים פה, תודה רבה.
תודה לכם.
על הדברים.
ובהצלחה לכולם.
בהצלחה לכל המתגייסים, אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור, אחרינו דוקטור חיננית לואיפר פלד, נפגשים מחוץ לקופסה, אנחנו חותמים עם אילי בוטנר, יפה לך שמח.
תדבר איתי עכשיו, רק אתה יודע מה שורף לך בבטן. כמה רעשים יש בשתיקות, כבר לא שומעת כלום. בוא ותספר לי מה עבר, אתה שלי ולא יודעת מי אתה בעצם. תראה אותי, הלב שלי נפתח, ורק אתה חסום. וכמה שאלות, להיות או לא להיות, תגיד לי רק ממה אני פוחדת כל כך. יום, אז מה יהיה היום? תמיד אמרת את יפה כשאת צוחקת ורצית קרוב. סוף, גלה לי רק בסוף. אולי שכחת מי אתה בעצמך. רק אל תהיה עצוב. פשוט איתך הכל מורכב, כל המחשבות איתך תמיד באות בערב. איך אתה שלם כל כך שבור, בדיוק כמו שאתה. כמה זה יפה להשתנות, כולם מחפשים, אתה גילית את הדרך. מצאת בי רק נקודות טובות, מצאת בי אותך. וכמה שאלות, להיות או לא להיות, תגיד לי רק ממה אני פוחדת כל כך. יום, אז מה יהיה היום? תמיד אמרת את יפה כשאת צוחקת ורצית כך.